שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. וואו, ממש מפגש אחרון לפני יום הכיפורים, בעוד כמה שעות, היום הקדוש החשוב ביותר מתחיל, ואנחנו כאן עם מדריך מקוצר, באמת מקוצר, לכל הרגעים החשובים לאורך היום הזה, למה שחובה לדעת לפני שיום כיפור תשפ"ב מתחיל. אז נתחיל בהתחלה, ונתחיל דווקא באוכל, בסעודה מפסקת, דבר הכי הפוך מיום כיפור. גם זה שלב חשוב מאוד. לא נכנסים ליום כיפור בלי לשבת ולאכול לפני כן סעודה רצינית, מכונה סעודה מפסקת. מה שמעניין מאוד זה שמסתכלים על כך, חכמנו, במקורות שלנו, כמצווה של ממש. כלומר, כמו שלצום ביום כיפור, כך גם לאכול לפני יום כיפור. בוא נראה רגע מקור אחד, ציטוט אחד מיני רבים שעוסקים בשעות המיוחדות שלפני כן, השעות של האכילה, של ההכנה. שימו לב, מצווה לערוך בערב יום כיפור, לאכול בערב יום כיפור, ולהרבות בסעודה. זה מתוך ספר ההלכה הבסיסי, שולחן ערוך. פה זה שולחן ערוך תרתי משמע, כן? שולחן ערוך אומר לערוך שולחן, שיש שולחן ערוך שאוכלים ממנו. זאת מצווה. זה לא סתם כדי שיהיה כוח לצום. יש פה משהו יותר עמוק. אנחנו לא סתם אוכלים כדי שביום כיפור נהיה קצת פחות רעבים. אגב, ממילא זה מחזיק רק כמה שעות, כן? אתה מאוד שבע ביום, ואז למחרת אתה מאוד רעב. לא משנה כמה אכלת בסעודה המפסקת. אבל לא. הקטע הוא לא רק לאכול כדי שלא נרעב. הקטע הוא שאנחנו צריכים לעשות סעודה שמחה על עצם הרעיון שיום כיפור קיים בעולם. עכשיו, אי אפשר, כי ביום כיפור אנחנו צריכים לצום. אז מה עושים? נקדים את הסעודה לפני כן. זה נשמע קצת יצירתי מדי, הנה הציטוט שיסביר לנו את זה, תסתכלו. ומפני שהצום ביום הכיפורים, נתחייבו לקבוע הסעודה על שמחת המצווה בערב יום הכיפורים. אומר את זה רבנו יונה, אחד הפרשנים גדולים בספרד לפני כ-800 שנים. שוב, מפני שהצום ביום הכיפורים הוא צום, הפורמט, הקונספט אם תרצו, הרעיון החדשני של יום כיפור הוא כל כך גדול, שהיה ראוי לעשות סעודה חגיגית, מה שנקרא סעודת מצווה, אבל אי אפשר ביום כיפור, אז נקדים את זה. כלומר, אנחנו לא סתם אוכלים כדי להתמלא, אנחנו אוכלים כדי לשמוח, כמו שיש ארוחת חג בסוכות או בראש השנה עכשיו, זאת ארוחת חג על מה? על הרעיון היפה. שבו אפשר להתחיל מההתחלה, ולתקן, ולמחוק, ולהתחדש. זה ראוי לסעודה, לא? אז עושים את זה לפני. לכן הסעודה המפסקת היא סעודה שמחה. אם זה לא היה מוזר, היינו אולי צריכים ממש לאחל. יום כיפור שמח. אוקיי, עד כאן על ההכנות. עכשיו מה? עכשיו מגיעה המילה שביום יום היא לא כל כך פוליטיקלי קורקט. אנחנו משתדלים להימנע מכאב, לרקח אותו, לצבוע את העולם בצבעים רכים, למנוע מעצמנו, מילדינו, כאבים. והנה בא יום שלא מתבייש להשתמש במילה ועיניתם, ועיניתם את נפשותיכם. עינוי, כן, כן. לא מילה כל כך, מי רוצה עינוי? אבל זה בעצם האלמנט, הייתי אומרת, המיוחד, המתהר, המזכך, המהפכני של יום כיפור. הפסוקים אומרים את זה בצורה נורא מפורשת. יש היום המון פרשנויות, מה שנקרא אלטרנטיביות, ניו יום כיפור, פוסט יום כיפור. לפני כל זה, בואו נלך אל מה שנקרא הפשט, הפסוקים הכי פשוטים. מאיפה מגיע היום המיוחד הזה? לפני אלפי שנים, בתורה, נאמר לנו ביום העשירי של חודש תשרי, להתענות. או בלשון התורה שלנו, זה הולך כך. וידבר השם אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי, זה עכשיו תשרי, בעשור לחודש השביעי הזה, יום כיפורים הוא. מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, וכל מלאכת, מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר אליכם, לפני השם אלוקיכם. נורא פשוט, נכון? מאז אלפי שנים, פרשנים מסבירים לנו את משמעות היום הזה, אבל הפסוקים בעצם אומרים, קודם כל כן, זה היום להרגיש בו קצת לא טוב, להרגיש חלשים, להרגיש איזשהו עינוי, יש פה מסר, עוד מעט נגיע אליו. באיטליה ישב רבי עובדיה ספורנו, פרשן, שהסביר לנו את היום הזה בלשונו היפה, הסתכל על הפסוק שכרגע קראנו, ואמר זאת כך, כך אומר לנו הספורנו, כך הוא מכונה, כל מלאכה לא תעשו, כי ראוי ביום הזה, הוא אומר, לפנות משאר עסקים, לתת לב, להשיג מחילה וחפרה. יש פה בעצם שלושה שלבים, קודם כל, לפנות משאר עסקים, זה לא היום לביזנס או למניות, לוואטסאפים ולעדכונים, להופעות ולאירועים, ליציאות ולבילויים. לפנות מכל העסקים. ואז, לא רק להסתפק במה לא, אלא גם מה כן, לתת לב, זה השלב השני, אומר לנו הספורנו, לתת לב, להסתכל, להתבונן פנימה. ומזה, להשיג מחילה וכפרה, להצליח בעצם להגיע, לצאת חדשים אחרים מיום כיפור. אז אמרנו לאכול, ואז אמרנו לא לאכול. אוקיי, זה לא רק משחק של כן, לא שחור לבן, בואו נצלול רגע לתוך האלמנטים שמרכיבים יחד את היום המיוחד הזה, העשיר כל כך, המגוון כל כך בתוכן. האלמנט אולי המרכזי בתפילות של יום כיפור, זה לא, אני אומרת, ככה פרשננו מסמנים, וזה באמת מיוחד, אומרים את זה ביום הזה, שוב ושוב, זה קודם כל כל נדרי. אנחנו פותחים בהצהרה שלוש פעמים, מגיעים לבית הכנסת, ככה כשהשקיעה, כשהשמש מתחילה לשקוע, מוציאים שלושה ספרי תורה מארון הקודש, ומכריזים בעצם שכל הנדרים וכל השבועות וכל ההבטחות, כל מה שקבלנו את עצמנו אליו, כל מה ששועבדנו אליו בשנה האחרונה, בטל ומבוטל, לא קיים, אפשר לפתוח דף חדש, גם אם הגדרנו את עצמנו בצורה מסוימת, צמצמנו, הגבלנו, אמרנו שבחיים לא נצליח את זה, אמרנו שבטוח נלך רק במסלול כזה, אוקיי, זה היה לפני יום כיפור, עכשיו אפשר לשנות. קובי עוז, המוזיקאי, הגדיר את זה בציטוט בעיניי מקסים, שמבהיר את הפוטנציאל הגדול, את הסטארט-אפ הזה, ששמו יום כיפור. הוא אומר ככה, בחגים אנחנו משילים את השריון הכבד שלבשנו כל השנה. שריון של דווין, ומשתדלים להיוולד מחדש. החגים בעצם רומזים לכל אחד. זה לא אתה, אתה לא זמר במרכאות, משקף אופר במרכאות, טוניזאי מרוקאי, סדרותי, תל אביבי, מתחזק, מתחלש, הבן של ז'וז'ו זל ורמון שתחיה, בן הזוג של בת שבע וכו' וכו'. כל אחד יכול להוסיף פה את ההגדרות שלו. כל ההגדרות האלה זה לא באמת אתה. ובעצם אומר פה קובי יעקב עוז, זה הזמן להגד... מי אמר? הגדירו אותך ככה, אתה הגדרת את עצמך, כל מיני שטנצים, משבצות, קיבעונות. זה באמת החידוש הגדול, שזה אפשרי. ואנחנו מסיימים את כל נדרי בהכרזה שזה קורה. ונסלח לכל הדת בני ישראל, אנחנו אומרים את זה בהתרגשות, אלה רגעי הבראשית של היום הזה, ומתוך אותם רגעי סליחה והתחלה מחדש, מתחילים לעבוד. הוידוי מזוהה מאוד עם תפילות יום הכיפורים. זה לא וידוי, כן? שאתה הולך למתוודא באיזה תא וידויים, מוריד את הכל מעליך וזהו וזה נמחק. העבודה ביום כיפור היא אחרת. הוידוי נאמר מהאות א' עד האות ת', כלומר מראשי תיבות, כאילו הוא כולל את כל תחומי החיים. הוא נאמר 10 פעמים ביום הזה, ואנחנו צריכים להודיע בו דבר די מהפכני. לא במה הם לא בסדר, אלא במה אנחנו לא בסדר. קוראים לזה אחריות. בואו נראה את המילים של הוידוי, ששוב אומרים אותם, מנגנים אותם, שרים אותם לאורך היום באיזה ניגון, וגם יש פרשנות פה על כל מילה, מי שרוצה להעמיק כל מילה כאן, זה לא רק ככה איזה שיר ששרים יחד, אלא היא אומרת משהו על מעשים שנעשו השנה, ואנחנו מעוניינים עד כמה שניתן למחוק אותם, ועד כמה שניתן להימנע מהם בעתיד. אז ממש לפי סדר א' ב', אשמנו, את זה כולם מכירים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, האבינו והרשנו, זדנו, חמסנו, תפלנו שקר, יעצנו רע, כיזבנו, לצנו, מרדנו, ניעצנו, שררנו, אבינו, פשענו, צררנו, כישינו עורף, רישנו, שיחתנו, תיאבנו, טעינו, תיאטנו. מאלף ועד תף אנחנו אומרים, זה לא רק ההוא והאי, אפשר להאשים, ובשמחה כל השנה צריך להעביר ביקורת, צריך להיות ערניים וביקורתיים, אין שום בעיה לבקר, לא את הפוליטיקאים ולא את התקשורת ולא את השבס עכשיו ולא את המשטרה, אנחנו עם שיודע להגיד במה אחרים טועים, אבל יום כיפור הוא מיוחד בזה שבו אנחנו מפסיקים את הנוהג הזה, ואומרים רגע במה אנחנו טעינו, מה חשבון הנפש שלנו, לא מה הם צריכים לעשות, אלא מה אנחנו. התרבות הייתי אומרת, הפרסומות, החברה לפעמים משדרת לנו, הכי הפוך שיש, אל תיקח אחריות על מעשיך. מי הסלוגן של נייק, just do it, דרך פרסומות שמשדרות לך, אתה חייב את זה לעצמך, כלומר אם אתה לא... עם המכונית הזאת, אתה לא חי, אתה לא נושם, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי, אתה צריך את המכונית הזאת, או איך זה הולך בטפו צ'יפס, טבעי שלא תשלוט בעצמך. מול כל זה, אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אנחנו לא רק אלגוריתם של פייסבוק, שמפעיל אותנו כמו רובוטים, ולוחץ לנו ככה על היצרים, אנחנו יודעים לקחת אחריות, לחשב מסלול מחדש. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, כותב על כך בעברית יפהפיה, כבר לפני 800 שנים, ומסביר עד כמה לקיחת אחריות של היחיד משפיעה על העולם כולו. זה לא סתם וידוי שאתה עושה על התנהגות שלך עם הילד או עם האישה לאורך השנה. זה אירוע מכונן. תראו איך הרמב״ם מגדיר את זה. צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם, חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, כן, אותו אדם שהכל על הכף המוזניים, חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה. אומר פה בעצם הרמב״ם, כל מעשה קטן וגדול, לטוב או לרע, יכול להטות את כף המוזניים של כל העולם כולו. קח אחריות על המעשים שלך, וכמובן שמיתו כמה שיותר לטוב. הסליחות הן האלמנט הבא שבעצם מתחיל כבר בראש חודש אלול, הספרדים מתחילים לקום הזה סליחות, האשכנזים מתעוררים קצת אחר כך וגם מצטרפים, וזה לא קורה רק ביום כיפור. כל החודש הזה, מתחילת אלול עד סוף יום כיפור, זה 40 יום של אווירת סליחות. יש באוויר משהו מיוחד, והטקסטים האלה, עתיקים, הפיוטים, אתה רואה אנשים מתרפקים עליהם, אנשים שאולי כל השנה פחות מגיעים לבית כנסת, פתאום נוהרים לסליחות, לסיורי סליחות. אפשר היה לראות את זה בירושלים בתקופה האחרונה, ולא רק בירושלים. את האש הזאת, את ההתלהבות, ממה? מלהגיד מילים דווקא, כמו שאמרנו קודם בבידוי, מילים של לקיחת אחריות. השעה של הסליחות הופכת את זה למאוד מיוחד. זה יפה לבקש סליחה בשתיים בצהריים, אבל בחצות, שערי שמיים פתוחים, או לפנות בוקר, לקום ככה לפני כל העולם, ולהתחבר למילים האלה. המשפט שמאוד מזוהה עם הסליחות, זה בן אדם, מה לך נרדם? מה אתה ישן? לא רק ישן במובן הפיזי של תקום, אלא הנשמה ישנה והיא צריכה גם להתעורר. זכינו השנה, למרות מגבלות הקורונה, וחשוב מאוד להקפיד עליהן, לחזור לכותל המערבי, לחזור לתפילות הסליחות, עם קפסולות, עם ריחוק, עם מסכות, אבל גם עם סליחות. הנה טעימה קטנה מהסליחות לאורך חודש אלול בכותל, כמובן שזה גם חלק חשוב מיום הכיפורים עצמו. סליחות בכותל, אפרופו סליחות, יש סיפור מפורסם על תלמיד אחד שבא לרב שלו ואמר לו שהוא מרגיש נורא. כל השנה הוא רחוק מאוד מהרב ומהמסרים והערכים שלו. הוא חי בעיר הגדולה, חי חיים מנותקים לגמרי, לא מתלבש כמו שהוא לבוש, לא מתנהג, לא אוכל, לא חי חיים כמו שחיים סביב, בבית המדרש סביב הרב. ואז הוא מגיע לחודש אלול וליום כיפור ומתלבש ומתנהג והוא אומר, אני מרגיש צבוע, אני מרגיש שזאת פשוט הצגה. אני מגיע לימים הנוראים ואני מציג בפניכם, אני כמו שחקן תיאטרון. אמר לו הרב, הכל נכון, רק בדיוק הפוך. שם בעיר הגדולה, כשאתה לא מתנהג לפי הערכים שלנו ואתה יודע גם שאתה טועה, שם זה הצגה, שם אתה מחופש, שם אתה שחקן תיאטרון. עכשיו שאתה קרוב וטוב, עכשיו שאתה מתנהג כמו שאתה באמת רוצה, פה אתה אמיתי, אל תתבלבל, זה לא עניין של הכמות. שם אתה אולי יותר, אבל פה אתה לא מחופש. אז יש משהו בסליחות, אולי אתה מרגיש צבוע עם כל המילים הגדולות וההבטחות. לא, לא, פה אתה אמיתי. זה האמת על הנשמה שלנו. אז דיברנו על הסליחות. מכאן אני רוצה להמשיך אל התפילה המרגשת ונתנה תוקף קדושת היום. היא הופיעה כבר בראש השנה, היא מופיעה גם כאן. אלה מילים עתיקות ומיוחדות, שמסבירות, כן, פשוט מתנות את תוקף קדושת היום, הן מסבירות לנו כמה היום הזה הוא קדוש. התפילה הזו, עם סיפורים, סיפור מאחוריה ועם היסטוריה רבה, זכתה בדור שלנו לעיבוד מקורי. אנחנו מכריזים בה בעצם מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, כלומר מי, כמה כל אחד יחיה. ממש מסופרים בה עד כמה היום הזה הוא קריטי לעתיד האדם, לעתיד העולם. ופה אנחנו רואים בדור שלנו, את היכולת להתחדש. יאיר רוזנבלום, המלחין, אחרי מלחמת יום הכיפורים, הלחין לזכר הנופלים מקיבוץ בית השיטה את אותה יצירה. כלומר, הוא הולך לסידור התפילה, לפיוט העתיק הזה, בבית השיטה נפלו 11 צעירים במלחמת יום הכיפורים, ולזכרם הוא לוקח את מי יחיה ומי ימות ההוא מימי הביניים מהסידור, ומלחין אותו מחדש בעיבודים שמאז זכו לכל כך הרבה ביצועים בארץ, בעולם, הרבה הקלטות, וגם הוא זכה להכניס חזרה לבית הכנסת את הניגון הזה, כי הרבה פעמים שרים אותו כך גם ביום כיפורים. הנה טעימה.
ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובו תנשא מלכותך, ויקון בחסד,
אנחנו מגיעים כבר למנה העיקרית, אם אפשר להתבטא כך, תפילת מוסף, זה כבר צהריים, סדר העבודה. עד לפני כמה זמן סדר העבודה היה רק ביטוי שתיאר את העבודה של הכהן הגדול, עבודה רבה מאוד שהייתה ביום הכיפור בבית המקדש, ואנחנו בבית הכנסת היינו מקריאים את מה הכהן הגדול היה עושה. זה תיאור ארוך מאוד, מפורט מאוד, אפשר ללמוד אותו ולהעמיק. הוא היה מחליף בגדים ומקריב קורבנות, והולך וחוזר, והעם היה מלווה אותו בכל השלבים המרגשים עד לסוף היום הזה, כשהוא היה בעצם יוצא בשלום מהעבודה הקשה, שבה הוא ייצג את כולנו שם, הוא היה שליח ציבור של כולנו, ויום הכיפורים הסתיים בשמחה רבה. אבל בדורנו, שוב, החיבור המיוחד הזה, מגיע ישי ריבו, לוקח את התיאור מתוך סדר העבודה, אם היו שואלים אותי, זה הדבר האחרון שהייתי מלחינה ביום הכיפורים, או כותבת מחדש, נראה לי רובנו שמגירים את הטקסט, לא היינו מאמרים שזה בדיוק יהפוך ללהיט, יש דברים יותר כלילים ונעימים ביום כיפור. לקח איש הריבו את עבודת הכהן הגדול, והפך אותה לסדר העבודה, להיט, עם יותר מ-7 מיליון צפיות ביוטיוב, והשמעות בארץ ובעולם, להיט שבעצם נתן חיים חדשים, והסביר לנו, אחרי אלפי שנים, מה קרה שם, ואיך זה מתחבר העבודה של הכהן הגדול, לעבודה שלנו, בנפש שלנו, והנה, את אותם מילים שאבות אבותינו שאגו שם, בבית המקדש עם הכהן הגדול, שואגים היום עם איש הריבו בקיסריה. אז סדר העבודה בשעת הצהריים, ומי שלא יתנגן לו השיר, תוך כדי שהוא קורא את הדברים, כנראה הוא באמת באמת עייף מהצום. אז הנה דוגמית למה אפשר לעשות כשמחברים ישן וחדש בצורה כל כך מיוחדת.
יצא ממקום שיצא ורעד במקום שעמד, פשט בגדי זהב, לבש בגדי עצמו, וכל העם והכהנים היו מלווים אותו לביתו, ויום טוב לאוהביו, כי נסלח לכל הדת ישראל.
ביום כיפור אין רק תפילות, קוראים בתורה, ובין היתר קוראים גם את ספר יונה. ספר יונה לא סתם נבחר, כשאחרי הצהריים בדרך כלל יש מנוחה באמצע היום, קצרה או ארוכה, חוזרים הביתה, חוזרים לבית הכנסת לתפילת מנחה, ושם שומעים את אותו ספר על יונה הנביא. לא סתם הוא משובץ דווקא ביום הזה, כן, אפשר לבחור הרבה ספרים להרבה ימים, יש פה מחשבה רבה מאחורי זה. מה ניסה יונה לעשות? לברוח משליחותו. זוכרים את הסיפור, נכון? הוא חשב שאם הוא יברח פיזית, הוא גם יוכל לברוח רוחנית מהשליחות, מהנבואה. אז הוא ברח לים ונכנס לספינה, ואפילו נכנס לבטן של הלוויתן, כל זה לא עוזר. אדם לא יכול לברוח משליחותו ממישהו באמת. אבל אז מופיע עוד מסר שקשור ליום כיפור. העיר נינווה הייתה אמורה להיחרב, להיהרס. הייתה שם הרבה שחיתות, הרבה הרס פנימי, ובעצם נגזרה עליה כליה. אבל אנשי נינווה, מה שנקרא, עשו תשובה. חישבו מסלול מחדש. ספר יונה מסתיים בכך שהם הצילו את עצמם. זה אפשרי. אין פה איזה דטרמיניזם של מה שמכתוב, מכתוב וזהו. אדם יכול לשנות ולהשתפר. יש פה כמה מסרים, שוב, אנחנו עושים את זה מאוד מאוד בקיצור, בצורה שטחית, אבל ספר עמוק מאוד שמחובר בול למסרים של היום, של היום הזה. אחד הסיפורים היפים שאני שמעתי על, על יום כיפור, הוא סיפור על רבי עבדאללה סומך, שחי לפני 100+ שנים בעיראק, בבבל, מרבני יהדות בגדד. הגיע אליו פעם יהודי עם סיפורים קשים על עברו ועל חטאיו. והוא מתלונן ובוכה, ואומר לו, אין לי סיכוי לתקן, אני תקוע, וממשיך וממשיך ומפרט את כל הצרות שלו. וכל פעם שהוא עוצר, רבי עובדיה סומך אומר לו, והיהודי לא מבין מה הבעיה. הוא אומר לו, והיהודי אומר, וזהו, אני תקוע, די, עבוד, הלך עליי, נגמר. ומסביר לו, רבי עובדיה סומך, לא, זה רק אמצע הסיפור. אני אומר, כאילו בא בחיבור 3 נקודות, כדי שתמשיך את הסיפור. אוקיי, אתה עכשיו כאן. לאן זה ממשיך? לאן אתה לוקח את זה? הזה, אני חושב, זה כלי מאוד גדול. ביום כיפור. אתה לא תקוע איפה שאתה עכשיו. מה שקורה יכול להיות רק פרק אחד בסיפור השלם של חייך. זה לא הפרק האחרון. תמיד אפשר להוסיף את וב החיבור. אז קראנו את ספר יונה, אמרנו לעצמנו אמרנו את תפילת מנחה. רגעים האחרונים של יום כיפור הם תפילה שמתפללים רק פעם אחת בשנה. תפילת שחרית או מוסף או מנחה או ערבית מתפללים בעוד ימים ומועדים. את תפילת נעילה מתפללים אך ורק בשעות ובדקות האחרונות של יום כיפור. כי שמה כן היא. היא נועלת את שערי השמיים שנפתחו בראש חודש אלול, ואחרי 40 של ימי תשובה, אלה בעצם הדקות האחרונות, המכריעות והמרגשות. אל נורא עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. כך אומר בעצם הפיוט על השעות האלה. תפילה שבעצם בא בפעם האחרונה, חוזרים על הרבה מאוד דברים שכבר אמרנו מתחילת אלול, אבל עכשיו זה נעשה במובן מסוים בכוונה מסוימת, בהתרגשות מסוימת, כמו איזה דלת שאתה מכניס ככה רגל בדלת שלא תנהל, זה יכול להיות דימוי מעניין שיסביר לנו. מהי תפילת נעילה? תקיעת השופר היא ממש הסוף של הסוף. אנחנו בעצם מסיימים פה מסע שהתחיל בראש חודש אלול, דרך כל הסליחות, והיינו בראש השנה ובעשרת ימי תשובה, עם שבת באמצע שמכונה שבת תשובה, ועשינו סעודה מפסקת ואת כל השלבים, ואנחנו מגיעים בעצם לרגעים האחרונים של היום הזה, בתקיעת שופר, בדרך כלל מצוינת ככה בהתרגשות, בשמחה, בבתי הכנסת. השופר סוגר יום של המון המון מילים, לא ספרתי כמה מילים אומרים ביום כיפור, אבל מה, בטח 10,000, לא? תבדקו בעצמכם. אנחנו לאורך כל החודש הזה מדברים ושרים ואומרים ומבטיחים ופיוטים ותפילות בלחש ותפילות בקול ושרים והחזן אומר ואנחנו חוזרים אחריו. אחרי כל המלל הזה אנחנו עולים לעולם גבוה יותר. השופר הוא מעל לכל המילים. תקיעה פשוטה בשופר, לא כלי נגינה, לא הרמוניות עכשיו, לא מוזיקה, קרן פשוטה של איל שמשמיעה צליל פשוט וטהור ונקי לסיים את יום הכיפורים. אבל זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. אנחנו רבים בעצם נוהגים במוצאי יום הכיפורים להתחיל לבנות סוכה. יש שוב הרבה עומק מאחורי המנהג הזה. אומרים לנו חזל שהאדם צריך תמיד ללכת מחיל אל חיל. זה לא שנגמר יום כיפור, יאללה בלגן, אני צדיק, גמרתי, זהו. משוחרר מחובות עד יום כיפור הבא. אתה חוזר הביתה, אוכל משהו כמובן, שותה, פטיש מסמר ניקח מהר. אנחנו מצמידים את זה כבר למצווה הבאה, כי עוד כמה ימים כבר סוכות. במנהג הזה יש עוד משהו. זה לא רק ללכת מחיל אל חיל, להצמיד מצווה למצווה. אפשר לעשות עוד מצוות. הרעיון הוא שהיינו מאוד מאוד רוחניים ב-24 השעות האחרונות. חזל אומרים, כמו מלאכים, לא אוכלים, לא שותים, לובשים לבן, כל יום בבית כנסת. צריך להוריד את כל הרוחניות הזאת, את כל הקדושה הזאת, לכלים יומיומיים פיזיים בעולם הזה. מה יותר פיזי מפשוט להתחיל לבנות, שחח וקישוטים וקרשים וענפים. אז אנחנו בעצם את כל התוכן הגדול של יום כיפור מתרגמים לחיי יומיום. בסוף יום כיפור יום אחד בשנה. ו-364 ימים בשנה צריך לחיות את התכנים שלו בתוך העולם הזה בצורה נורמלית, פיזית, בריאה, מאוזנת. ולכן אנחנו בעצם מסמנים לעצמנו את היד, להכניס את כל מה ש... לא להשאיר בבית כנסת את כל האירוע, אלא לקחת אותו לתוך הסוכה, למרפסת, לגינה וכולי, לגג. יש משפט מפורסם שאמרה פרופסור נחמה לייבוביץ', המורה דגולה לתנך, קלת פרס ישראל. היא אמרה שכאשר היא הייתה ילדה, אבא שלה תמיד אמר, בבית הספר תמיד אמרו להם להתנהג יפה בין ראש השנה ליום הכיפורים. עשרת ימי תשובה להשקיע, להתנהג יפה בימים האלה. ואבא שלה תמיד היה מתקן ואומר, זה יפה מאוד, אבל יותר חשוב להתנהג יפה בין יום הכיפורים לראש השנה. כן, לא בעשרת הימים האלה, אלא בשאר ימי השנה, בכל מעגל השנה שחוץ מעשרת ימי תשובה. אנחנו נוחתים מהמסע המקוצר הזה בין התחנות של יום כיפור. נזכר רגע שוב, דיברנו על כל כך הרבה דברים, ושוב, יש הרבה יותר עומק למי שרוצה. דיברנו על הסעודה המפסקת, ועל כמה חשוב לשמוח בערב יום כיפור, על הפורמט ששמו יום כיפור. דיברנו על הצום, אנחנו לא מתביישים להגיד, ועיניתם צריך מדי פעם גם להתענות. דיברנו על תפילת כל נדרי, ועל הוידוי, על הסליחות, על ונתנה תוקף קדושת היום, על סדר העבודה, ועל ספר יונה, על תפילת נעילה, על תקיעת שופר, וגם על בניית הסוכה. כל זה עוד לפנינו. תודה רבה שהצטרפתם אליי למסע הזה. כתיבה וחתימה טובה. יום כיפור משמעותי, מועיל וגם שמח. להתראות בשמחות. תודה, תודה.